אתם מאזינים לעל כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של הגמדים בונים, תת סדרה של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על כתיבת משחקי תפקידים. שמי הוא ערן אווירה.
נעים מאוד, אני אורי ליפשיץ.
וביחד אנחנו בונים, אבל לא הפעם, הפעם אנחנו משדרגים, משפרים, עורכים, הפעם אנחנו עורכים, אוקיי.
הפעם אנחנו עורכי הכבוד.
פעם שעבר דיברנו על סוגי עריכה, הפעם אנחנו נדבר בפועל על עריכה ממש, נחזור שוב פעם להרפתקה של אורי, שכן היא כעת בשלבי עריכה, אז למה אני מדבר? אורי, דבר אתה.
קודם כל היא לא בשלבי עריכה, ערן, היא סיימה את שלב העריכה. וכשאני אומר סיימה, אני מתכוון, העורך עבר עליה, נתן הערות, תיקנתי אותן, העורך עבר על זה שוב, נתן עוד המון הערות, ועוד לא עשיתי איתם כלום. אבל, זה כבר מעבר שני, זה ממש ממש מתקדם. כן. והשאלה הראשונה שאני מניח שמאזיננו שואלים את עצמם, זה קודם כל, אורי, למה לא עשית עם זה כלום? למה לא התקדמת? התשובה היא, אין לי זמן, והתשובה הזאת תחזור מספר פעמים במהלך הפרק, אבל בואו נלך אחורה. שאלה ראשונה, איך מוצאים עורך? עכשיו זה קל מאוד למצוא עורך, אתם צריכים לקחת יצירה כלשהי, לגלגל את זה יפה למגילה, להכניס את זה לתוך מלכודת עכברים כזאת, למתוח את הקפיץ, ואז איך שהעורך בא לתקן את השגיאות שלכם, הקפיץ פלינג נסגר עליו, ואז הוא נשאר שם עד שאתם מוצאים אותו בבוקר. אבל אם אתם מעוניינים בעורך בן אנוש, תצטרכו לפרסם את המשרה, כי זה משרה, זה עבודה, וכמו כל עבודה בעולם צריך לפרסם תיאור משרה עם כל הפרטים. אפשר לראות הפורמט שאני השתמשתי בו בהערות הפרק, אבל אני אעבור עליו מאוד בקצרה. סעיף ראשון, skill required, מה המיומנות שאנחנו בעצם מחפשים. אני כתבתי mainly copy editing and proofreading, work already underwent developmental editing but not by native English speakers. כלומר, הכוונה שלי על ההתחלה היה להבהיר, אחי, האנגלית פה פקקת, צריך לתקן, צריך לשפר את ההבנה של העניין, אבל מבחינת התוכן, סך הכל, הוא עובד, הוא היה פלייטסטינג, קיבלו כבר הערות על מה חסר, איזה סצנות וכדומה. סעיף שני, טיימליין. תוך כמה זמן אני מצפה לקבל את העבודה הזאת גמורה. אני כתבתי 2-3 שבועות, כי זה פרק הזמן שהקדשתי לזה מבחינתי. שוב, אם אתם לא מאוד רגישים לזמן, אפשר גם לכתוב חודש או חודשיים, וזה מגדיל את הסיכוי שתוכלו למצוא עורך. פיימנט, כמה משלמים? עכשיו, אני קצת התחכמתי פה, כי במקום לכתוב מספר, כתבתי בין 3-5 סנט למילה, תלוי בניסיון של העורך. עכשיו, דיברנו כבר בפרק הקודם, על כמה בערך משלמים על איזה עבודת עריכה, וזה אכן הממוצע בתחום, אבל ידעתי שאם אני רוצה לקחת מישהו עם קצת פחות ניסיון, הוא כנראה יהיה יותר זול, או מישהו עם קצת יותר ניסיון, והוא יהיה קצת יותר יקר, ובגלל זה השארתי את הפער הזה. עכשיו, הסעיף הבא הוא סקופ. מה סדר הגודל של העבודה? כי 3-5 סנט לא עוזר לאף אחד, בלי לדעת כמה מילים יש. אני כתבתי 6,500 מילים, פחות או יותר. שימו לב שהמספר הזה כולל גם את כל הסטאט בלוקס, שזה מנפח. אז ככל שיש לכם יותר מפלצות וכדומה. שעבור חלק מכותבי הרפתקאות כמוני זה לפעמים אישו, כי אני משכפה, אני אוהב הרבה סטאט בלוקס. אני אומר, אם יש 6 גובלינים, אין סיבה שהם יהיו 6 גובלינים, זה יש 2 קשתים, 2 מילי פייטר ו2 שמנים. אז זה סטאט בלוק שונים. קחו את זה בחשבון. ולבסוף, תיאור. אני כתבתי שזו הרפתקת D&D קצרה, מיועדת למהדורה חמישית, ועוד כמה פרטים נוספים. עכשיו, כתבנו את זה, איזה יופי טופי, אז איפה מפרסמים את הדרישת עבודה הזאת? אז קודם כל, יש כמה מקומות רלוונטיים שעובדים. אני אישית חבר בשני שרתי דיסקורד, שהפוקוס שלהם הוא על מקצוענים בתחום משחקי תפקידים. אחד מהם הוא קבוצה סגורה למקצוענים בתחום, כלומר כותבים, עורכים, יוצרי הרפתקאות, יוצרי תוכן וכדומה, והשני הוא הדיסקורד של Drive-Thru RPG, ששם כל אחד יכול להתחבר, ויש שם ממש ממש צ'אנלים טובים ומודרציה טובה, ונורא קל לקבל שם המון המון תגובות. אני פרסמתי גם בטוויטר האישי שלי, וגם בעוד כמה קבוצות פייסבוק, וקיבלתי המון המון תגובות. כשאני אומר המון המון, אני מתכוון מעל 30.
או, וואו, אוקיי.
כן. אז מה שמוביל אותנו מיד לשאלה הבאה, שהיא איך לעזל בוחרים. עכשיו אני אזרוק פה כמה דברים, ומן הסתם לכל אחד המשקולות ביניהם יהיו שונים. דבר ראשון הוא תמחור. חלק יבואו יותר לכיוון של ה-3 סנט למילה, חלק יבואו לתחום של ה-5 סנט למילה. זה מן הסתם תוצר של כמה הם מנוסים, ותצטרכו להחליט כמה התקציב שלכם משחק פה תפקיד. הדבר הבא הוא ניסיון כמובן. כל מי שאומר לכם, היי, אני רוצה לערוך לכם את ההרפתקה, צריך לתת איזשהו גושפנקה, איזשהו רשימת עבודות קודמות. ואני ממש מיינתי את כולם לפי הניסיון שלהם, שבטופ היה בחור שאמר, היי, הנה רשימה של 60 הספרים בתחום משחקי התפקידים שערכתי, שזה היה mind blowing, כאילו וואו, ובצד השני היה מישהו שאמר, תשמע, ערכתי הרפתקה וחצי, אבל אני מאוד רוצה ניסיון, אני אהיה מוכן לעבוד גם בפחות. שהוא היה אחלה, אגב, ממש, הסתכלתי, בגלל שזה נראה לי חשוד כזה, אז הסתכלתי על הרפתקה שהוא ערך, והיא הייתה ממש ארוחה היטב. אז לגמרי רציתי לתת לו את זה, אבל בסופו של דבר אמרתי שאני קצת פחות רוצה להתגלח על ניסיון של מישהו, ורוצה לקחת מישהו שגם ייתן לי את ה-added value. מה ה-added value שעורך נותן מעבר לזה שהוא עורך? זה שהוא גם מוכר בקהילה, יכול קצת לפרסם, יכול להפיץ את ההרפתקה, וזה בכלל עושה טוב. אבל בסופו של דבר, הפרמטר האחרון, ואולי החשוב ביותר מבחינתי, היה התחושת בטן של הקשר הבין אישי ביניכם. וזה משהו שקופץ לי מהר מאוד, אפילו ברמת המשפט וחצי הראשונים של, היי, אני איקס, אני הייתי רוצה לערוך את ההרפתקה שלך, או שלום, אני בעל ניסיון ככה וככה, וכו, דרכי התנסחות וכדומה. והיה לי, צמצמתי את הרשימה ל5, עברתי על הרשימות ניסיון קודם שהם נתנו לי, ומיינתי אותם, והסתכלתי, ואחד מהם פשוט הרגשתי קליק, בחור בשם בן דוארטי, שהוא מאירלנד, הוא גם עשה מספיק עריכות כדי שאני אשתכנע שהוא יודע את העניינים, וגם, שוב, הרגיש לי מאוד נעים לעבודה איתו.
זה ממש חשוב, כי עריכה זה מערכת יחסים. עורך זה תפקיד, אבל עריכה זה שיתוף פעולה בין שני אנשים. זה ממש חשוב שיהיה קשר טוב.
חד משמעית כן, כי שוב זה הרבה back and forth, וצריך לדעת גם להציע ומתי להתעקש ומתי לוותר ומתי להבין שמשהו חשוב לצד השני ומתי הוא פחות חשוב. כשאומר חשוב לצד השני, זה לא כאילו שלעורך פתאום הוא אומר, זה חשוב לי, תעשה ככה. אבל לפעמים הוא כאגיד, תשמע, זה הסטנדרט המקובל בשוק. אני מבין שאתה רוצה ללך בכיוון אחר, אבל תבין שיהיה יותר קשה לקוראים שלך להבין את מה שאתה כותב, כי הם רגילים לפורמט אחר. או דברים כמו, תשמע, זה יהיה יותר מורכב עבור מי שישחק אונליין. זה יהיה יותר מורכב עבור אנשים שלא רגילים לאלתר. אלה הערות שהם פושבק שאתה מקבל מהעורך, והם הערות מעולות. עדיין אתה יכול להגיד, וואלה, לא אכפת לי, שהמנחה יתאמץ.
המילה האחרונה היא אצלך בתור היוצר, אבל תפקידו כן. של העורך זה לדחוף, כן.
אחד מהדברים שהכי עוזרים לי לזהות עורך טוב, זה שכשהוא אומר משהו, אתה לא אומר, לא ככה אני רוצה, אתה אומר, הייתי צריך לחשוב על זה בעצמי.
נכון.
עכשיו, זה יישמע קצת כמו פלאג ופרסום אישי חסר בושה, אבל הדבר הכי חשוב לעשות, לפני שאתם מתחילים את העבודה עם העורך, זה לשמוע את הפרק של על כתפי גמדים שמדבר על עבודה עם עורך. כי אני, זה יישמע לכם קצת אירוני, אבל אני לא שמעתי את הפרק ההוא. אתם יודעים למה? כי הקלטנו אותו שבוע אחרי שהתחלתי לעבוד עם העורך. אבל מה קרה? הקשבתי לפרק בזמן שהקלטנו אותו, ורשמתי לי הערות בצד על דברים שערן אמר. ואז כשפניתי לעורך שלי, אכן הבנתי שהרבה מאוד דברים לא היינו מתואמים, וזה עשה לנו המון בלגן. אז בואו תהיו יותר חכמים ממני, שזה לא קשה, ותקשיבו למה אתם צריכים לעשות. קודם כל, דברו עם העורך שלכם לגבי התוצרים שהוא צריך לספק לכם. אני למשל נתתי לו מסמך גוגל דוק, והנחתי, סתם כך, שאני אקבל הערות במסמך הגוגל דוק. אבל הוא, היות ולא אמרתי לו כלום, הוריד הכל למסמך וורד, והתחיל לעבוד עם הוורד, למה לא? מה? נוח לו, כל אחד בכלי עבודה שנוח לו וזה בסדר. כל עוד לא אומרים קודם. ברגע שאמרתי לו, תשמע, אני מעדיף שהערות יהיו בגוגל דוק כדי שנוכל לעשות back and forth, הוא אומר, סבבה, אין בעיה, אני סתם יותר נוח לי ככה ולא אמרת שאתה מעדיף. אז זרמנו. עכשיו לי גם יש בעיה, כי הסטטס בלוק חייבים להיות בוורד, אחרת כל הלייאוט שלהם מתחרבש לי. אני עושה את הלייאוט אחרי זה בוורד, אני old school, אין מה לעשות. מראש הייתי צריך להגיד לו, תשמע, כל הטקסט של ההרפתקה הוא בגוגל דוק הזה, אבל אחרי זה אני הולך לתת לך עוד 1500 מילה בוורד, ואתה הולך לערוך גם את הוורד הזה אחר כך. סבבה. עכשיו, צריך גם לסגור לגבי תהליך העבודה. מי פותח הערות ומי סוגר אותן? נניח, בעבודה שלי עם ערן, היי ערן, ערן מאוד חשוב לו שמי שפותח הערה גם סוגר אותה, וזה נשמע לי נורא הגיוני. כי בסופו של דבר פתחת הערה, היי, פה צריך להוסיף עדכון, אז אם אני כותב, עדכנתי, ומוחק את הערה, אז ערן לא ראה את זה. אז זה למשל תהליך עבודה מאוד מאוד הגיוני וברור, אבל לא כולם סגורים על זה.
אני אסיף אפילו עוד משהו. ייתכן שראיתי את זה בגלל שקיבלתי את המייל שבו אני רואה שעשית דברים, ואני תמיד מסתכל עליהם, אני מאוד קפדן. אם אתם עובדים עם גוגל דוקס, הם עשויים, אמורים לקבל מיילים כאלה, אבל יותר מזה, ייתכן שלא מצחן ביניהם מה שעשית את התיקון. ייתכן שזה לא מה שרציתי, ייתכן שזה לא תופס את העניין. הערה פתוחה עד שאני החלטתי שהנושא הזה סגור ועושה את מה שרציתי ממנו. ורק אני יודע מה זה באמת. אולי לא כתבתי את הערה כמו שצריך, למשל, גם זה קורה, ואני מבין את זה רק אחרי שאני רואה את התיקון, ואני מבין שבעצם פספסנו את מה שרציתי.
עכשיו, אני למשל שכחתי להגיד לו, אחי, בסדר, אנגלית שפה שנייה שלי, שגיאת כתיב, תתקן, עוברים הלאה. וזה גרם לזה שהיה לי עוד בערך 400 דברים לעשות להם אקספט, בלי שום סיבה. כי שגיאות כתיב זה שגיאות כתיב, זה תמיד קורה, זה בסדר, מתקנים, עוברים הלאה. עכשיו, גם לא אמרתי לו, בן, אני רוצה שתתמקד ב-X או ב-Y. לא נתתי לו התמקדות, אז הוא עשה עבודה מאוד רחבה. אבל זה אומר גם שהרבה פעמים הוא הציע הצעות על דברים שכבר כבר נעשו, שהם כבר תוצאה של תוצאה מפלייטסט. למשל, עד כמה סצנה מעניינת, או עד כמה צריך להוסיף אותה, או להוריד אותה, או מה היכולות שלה. זה גם מוביל לדברים מאוד טובים, למשל, היה לי קטע בהרפתקה שמסביר למנחים, אם אתם מריצים את זה בכנס ורוצים לקצר בזמנים, אלה סצנות שיותר הגיוני להוריד, ואלה סצנות שפחות הגיוני להוריד. והוא עזר לי למקד את זה ולהבהיר בדיוק למי זה מיועד ומתי, כי הכתיבה הייתה פחות ברורה.
מה שהעלית עכשיו זה משהו שאני חושב שמאוד קשה לכותבים, לזהות מה הם הדברים שהם רוצים להתמקד בהם, והרבה עורכים, ואני אישית גם כן, במעבר הראשון שלי אני לא כך יודע איך. אני פשוט לא כך מצליח להתמקד רק בדברים מסוימים. אני רואה את הכל, ואני מתמקד למה שבא לי טבעי. ואני חושב שעקב כך, ההצעה שלי לעורכים היא, ולכותבים לבקש מעורכים, זה שמעבר ראשון יהיה די כללי, די באוויר, ממעל. ולהעיר הערות במקומות כלליים שנראים לך חשובים, ושתפס אותך, ושמעניין אותך, ואז כשהכותב עובר על זה, הוא יכול להגיד, לא, ההערה הזאת היא לא חשובה, אנחנו לא יכולים לעשות אותה, היא לא ריאלית, או ההערה הזאת לא חשובה, כי אצלנו אלפים נקראים עם עין, וזה פשוט המצב. למשל.
אלפים? לפני,
אלפים, ככה היה בוואנור במקור. וזה חוסך המון עבודה. אם אני כעורך, עושה מעבר ראשון מאוד מאוד מדוקדק, אז ייתכן שעשיתי 400 שינויים, שלא רק שאין בהם צורך, עכשיו גם צריך כאילו לתקן אותם, צריך לחזור אחורה ולשנות אותם בחזרה. ולכן, המעבר הראשון מטרתו זה לעזור לי ולך, להיסגר על מה הם נושאי ההתמקדות, שבעצם נוצרים לעבוד עליהם.
בואו ניקח את הזמן רגע לדבר על זמן, כי זה בסדר גמור שמראש אמרנו, שזה ייקח בין שבועיים לשלושה שבועות, והכל טוב. אבל לפעמים אתם רוצים גם להגדיר את מעגלי העבודה, למשל, תשמע, יהיה לי זמן לעבוד על זה בסוף שבוע, אז בוא תשתדל לסיים את זה עד יום חמישי. מה זה יום חמישי? סוף שבוע זה בשישי, כן, אתה באירלנד, סבבה. דברים כאלה שעולים לכם ביום פה, ביום שם, או סתם עושים חיכוכים, הרבה יותר קל להימנע מהם כשסוגרים בערך על מסגרות זמן. עכשיו, שוב, אני עושה את ההרפתקה הזאת בשביל הכיף. זה לא המקצוע שלי, אין לי איזה דדליין שזה צריך להיות מוכן עד אליו, אז היה לי נורא קל להגיד, אחי, בוא, קח עד שבוע, תעדכן אותי כשזה קורה. ומצד שני, גם היה פעם אחת ששלחתי לו, תשמע, אני נורא רוצה לדבר איתך על שתי פסקאות פה ושם, והוא אמר לי, כן, תשמע, אני היום ומחר חוגג אניברסרי עם אשתי, בוא נדבר עוד יומיים. ששוב, כל זמן שאתם בתוך מסגרת הזמן שקבעתם מראש, הכל סבבה. אבל קחו את הזמן הזה לתאם ביניכם, כי חוסר תיאום מתרגם ישירות לתסכול וכעס.
כנ"ל ערוצי תקשורת, אם אנחנו מדברים רק דרך פייסבוק, שאני לא ממליץ, אבל כבר היה לי לקוח כזה, אז אתם מדברים רק דרך פייסבוק, וזה המקום היחידי שבו יש את התגובות וההערות, ואתם מגגל אחורה כדי לראות מה נאמר, וכן הלאה וכן הלאה. ואם אתם קובעים ביניכם שיש לך חלון תגובה של עד 24 שעות, אז זה אומר שאם הוא מצפה שתענה תוך שעתיים, הוא יכול לצפות. אתם קבעתם שיש לכם חלון תגובה של עד 24 שעות. אתה באמצע משהו כעורך, אני עושה, מחליק את הצידה, מתעלם מזה כרגע, אתייחס לזה מחר בבוקר.
וזה כל כך חשוב, כי ספציפית רציתי לשלם לו, ולא זכרתי על כמה סגרנו בסוף. אז חיפשתי, כי אנחנו מדברים בוואטסאפ, אבל לא מצאתי, וחשבתי, רגע, מה, אני משוגע? מה, אני זוכר שדיברנו על זה. ומסתבר שלפני שדיברנו בוואטסאפ, דיברנו באמת בפייסבוק מסנג'ר, לפני שאמרתי לו, אחי, אני מעדיף וואטסאפ, בוא נעבור, אבל השיחה הראשונית הייתה שם, והרבה מהפרטים נשארו שם, ודברים הלכו לאיבוד.
כן, קורה מלא.
כן.
דבר שאני רוצה להוסיף לגבי הסכמה מראש, וזה לגמרי פשוט המשך של מה שאתה אמרת, זה העניין של רמת חשיבות. זה קונספט שאני רק הבנתי אותו לפני איזה שנה, שנה וחצי, בזמן העבודה על עולמות פראים, על התרגום. אורי כבר העלית את זה, כאשר העורך מעלה איזושהי הערה, ייתכן שזה ממש ממש חשוב לו, וייתכן שלכותב זה לא חשוב, ואז סבבה, פשוט עושים אותה. ייתכן המצב ההפוך, של הכותב ממש ממש חשוב משהו, ולעורך לא כל כך חשוב, אז העורך יוותר, בסדר, נשאיר את זה אלפים ממים. אם כי דווקא זאת דוגמה למקרה השלישי, שבו שני הדברים מאוד חשובים. הכותב, במקרה הזה, אביב מנוח, כשכתב את ונור, היה לו ממש חשוב שאלפים יישארו עם עין, ואני בתור העורך, ממש היה חשוב שאלפים יהיו עם א', והיה לו הרבה ויכוח רציני על זה. וזה בסדר גמור, רק מה, ממש חשוב לדעת על מה להתווכח. במהלך התרגום של עולמות פראים עלו בקלות קרוב ל-50 נושאים, נושאים, לא איזה הערה קטנה, נושאים שראוי לדבר עליהם, לדעת אחד המשתתפים לפחות. איך אנחנו יודעים האם אפשר לפתור את זה בשתי שורות בוואטסאפ? איך אנחנו יודעים אפשר לפתור את זה בחצי הערה, פשוט קומנט סטנדרטי ולהגיב עליו? ואיך אנחנו יודעים אם זה משהו שצריך לעשות שיחת וידאו ארוכה כדי לפתור אותו? אנחנו לא יודעים, אנחנו אף פעם לא יודעים את זה בהתחלה. ולכן, אני מוצא שמאוד כדאי להבהיר את רמת החשיבות של נושא ברגע שנושא עולה. אני משתמש בקוביות, קוף 4 עד קוף 12, כאמור התחלנו לעבוד על זה בעולמות פראים, ולכן עשינו את זה ככה. קוף 4 זה אם זה נושא שולי. אם אתה, הצד השני, אומר לי שזה פשוט לא חשוב מבחינתך, אז אני אעשה אותו. כי בעיניי זה משהו שראוי לעשות. בעיניך זה לא חשוב בכלל, סבבה. אבל אם בעיניך זה חשוב באיזושהי מידה, אז אני יורד מזה. כי זה באמת הנושא הכי שולי. קוף 6 זה כמובן יותר, קוף 8 זה משהו שאנחנו ממש צריכים לוודא, קוף 10 זה משהו שבעיניי הוא קריטי למוצר, וקוף 12 זו הגבעה שעליה אני אמות. זה, אני בשום פנים ואופן לא מוכן שהמוצר יצא, כאשר ההערה הזאת קיימת כמו שהיא כרגע. ואני זוכר מאוד בבירור בפאת'פיינדר, בתרגום שלו לעברית, כמה אני התעקשתי שפלדין לא יתורגם כפלדין, וזו הייתה הגבעה שאכן מתתי עליה, כי הוא כן יצא כפלדין, כי היה עוד יותר חשוב למופיק, שהוא כמובן בסופו של דבר זה שבאמת מחליט, שזה יהיה פלדין, כי ככה היה פעם, שזה לא מצחן בעיניי, אבל נמשיך הלאה.
אני נוטה לתמוך בו, אבל מסיבות אחרות, ולא ניכנס לזה עכשיו.
פלדין זה אלוף, תמשיך.
אתה אלוף, פלדין זה מקלאס. עכשיו, בואו נדבר רגע על מה עושה עורך טוב, מה הוא עושה בפועל. וזה לא לפי סדר, זה פשוט דברים שקרו, ואמרתי, אוקיי, נהדר, נהדר, נהדר. קודם כל, הוא לא מחליט בשבילך דברים. הוא נותן לך אפשרויות. ומבחינתי, למרות שהרבה פעמים אמרתי לו, אחי, תעשה מה שאתה רוצה, לא אכפת לי, כי אני שוב, אני לקוח מאוד טוב מהבחינה הזאת. לקוח? בוס? אני הבוס. היי, יש. אני בוס מאוד טוב. אני ברוב הדברים אומר, אם אתה אומר שככה יהיה יותר קל למי שיקרא את זה להבין, אז סבבה, לא אכפת לי. הדבר הכי חשוב בעיניי, זה שיהיה לו קל להבין, שיהיה לו קל להריץ את הסשן הזה. זה בכלל לא חשוב מה אני רציתי פה, מבחינת איך שזה יהיה כתוב, איך שזה יהיה מוצג, כל זמן שזה באמת יותר נוח ונגיש. הדבר היחידי שיפיל אותי פה, זה אם תסביר לי למה זה פחות נוח ונגיש לאנשים להריץ ככה, ואז גם, סבבה. הדבר הבא שעורך טוב עושה, עכשיו, שוב, כל הדברים שאני אומר פה זה מעבר לעשות עריכה כמו שצריך, כן? זה שהוא משכיל אותך, במובן של חינוך, במובן של educate. למשל, בכמה מקומות, העורך שלי בן אמר, תשמע, בסטאט בלוקס העברתי את הריאקשנס מאיפה שרשמת אותם למיקום אחר, למטה של הסטאט בלוק, כי הסטייל גייד של וויזרד אוף דה קוסט השתנה בחצי שנה האחרונה, ועכשיו זה ככה. עכשיו, אני יודע שאינסטינקטיבית הרבה אנשים אומרים, אוקיי, מה זה משנה? אז קודם כל זה משנה כי זה נראה טוב. שתיים, זה משנה כי יש תאימות לכל שאר ההרפתקאות ולכל שאר הדברים. וגימל, זה קל, זה מקל על המנחה להריץ את ההרפתקה. כי כשאני מריץ עכשיו הרפתקה, ואני יודע בדיוק איפה לחפש את מה שאני צריך, קל לי. אני צריך לגלגל גילול הצלה עבור מפלץ מסוימת, אני יודע איפה בסטאטבוק למצוא את זה, וזה הופך את ההרצה לקלה יותר ומהירה יותר. ואני בכלל, המוטו שלי הוא לעשות כל דבר אפשרי, כדי שבזמן הרצת המשחק, יהיה יותר קל למנחה. למשל, אם בהתקלות מספר 2 יש גובלין, ובהתקלות מספר 8 יש גובלין, אני אשים את הסטאטבלוק של גובלין פעמיים. בעוד שיש מנחים שאומרים, תעזוב, תחסוך לי דפים, בוא נשים נספח א', גובלין, ותפנה לשם משתי המקומות. וזה יחסוך מקום. בייחוד בהפתקאות שיש סטאטבלוקים חוזרים. או לחילופין, אחי זה גובלין, ראה, מנסטר מניואל עמוד 166. וזה בסדר, זה חוסך מקום, זה משפר קריאות וכדומה, אבל לטעמי זה מקשה על הרצת המשחק בפועל ברגע האמת שזה הרצה. מה עוד עושה עורך טוב? הוא מציף בעיות בהבנה של ההרפתקה, ומציע לך פתרונות. שזה נהדר, כי פעם היו לי עורכים שאמרו, אוקיי, לא ברור פה, תעשה יותר ברור.
כן.
ערן מהנהן, כי הוא נבל.
לא, כי זה אחד הדברים שקשים לעורר גם לי, כי הנטייה הטבעית שלך כאדם, זה כשאתה רואה בעיה, זה להגיד יש כאן בעיה, אבל העורך צריך להגיד, ולכן אני חושב שכדאי לעשות ככה וככה.
ממש ממש ככה, כן. החל מדברים כמו, שים לב, יכול להיות שהם יגיעו לסצנה הזאת בבוקר או ביום ולא בלילה כמו שאתה מתאר, חשוב או להוסיף הבהרה, למנחה שידאג שזה יהיה בלילה, או לשנות את התיאור כדי שהוא יוכל להיות גם וגם. וזה נקודה מעולה, כי בראש שלי, obviously, זה סצנה שצריכה חייבת להיות בלילה, כי הם היו בבית כברות קודם, ואז בדרך, לילה. אבל לא בהכרח, זה משחק תפקידים. מה אם הם החליטו לישון בבית כברות? מה אם מישהו הטיל continual light ברמה 9, שזה זריחה בעצם? אי אפשר לדעת.
אני אמשיך את מה שאתה אומר ואגיד שאני חושב שאפשר להרחיב את זה, להגיד, עורך טוב שואל שאלות. הוא מברר מול הכותב כל פעם שמשהו לדעתו לא ברור. בין אם זה משהו שלא ברור בגלל שהניסוח מעורפל וצריך באמת להבהיר אותו, אבל זה גם יכול להיות משהו כמו, אני מרגיש שאתה מדבר כאן על איזשהו קונספט, ואני חושב שההרפתקה תרוויח אם במקום לדבר בכללי, לדבר בפרטי, למה בעצם התכוונת כשכתבת ככה וככה? ועוד דברים שעורך עושה, למשל זה משתמש בהבנה שלו במכניקה, כדי לחזות מה דורש שדרוג. ואני אומר לחזות מה דורש שדרוג, בגלל שהוא, במסגרת תפקידו, מדמיין איך הקרב ייראה, מפנטז איך הסצנת המרדף תהיה. הוא יכול לנסות לגלגל אותה ממש, אני בדרך כלל לא עושה את זה, אני חושב שהיכולת שלי לסמלץ במוח את איך דברים יתרחשו היא די טובה, ועדיין כמובן לא אידיאלית, פלייטסט תמיד צריך, אבל אתה לא רק מסתכל על הטקסט ומתקן אותו, אני עושה מרכאות, אתה גם מנסה לחזות מה תהיה השלכה מסביב שולחן, שזה, אתה כל הזמן מדבר אורי על כמה חשוב שהמנחה יהיה לה קל להריץ, וזה נהדר, אבל לפחות אני בתור עורך, מתמקד עוד יותר מזה במה תהיה התוצאה שקורית בפועל מסביב לשולחן, תוך כדי ההרצה של המנחה. וזה חשוב שיהיה לה קל, אבל בעיניי זה רק אחד מהדברים שצריך כדי להגיע לתוצאה החשובה בעיניי. ומכניקה זה משהו שגם אם הוא הכי קל בעולם, אם אני נותן למנחה כלי, לא רוצה להגיד מקולקל, אבל לא שלם, אז התוצאה לא תהיה שלמה. אז עורך טוב, מבין במכניקה, משתף איתך את מחשבותיו לגבי מה היו ההשלכות של הבחירה הזאת והזאת. ודבר הבא, והכי בסטייה חדה מזה, הוא משתמש בהבנה שלו של השוק, כדי לדעת מה כבר קיים ולא דרוש, למשל אם אתה ממציא חפץ קצום של, כבר קיים, כבר מוכר, אולי לא במוצרים הרשמיים של החברה, אבל נפוץ וסטנדרטי, או למשל אם אתה רוצה לדבר על פיות, וואלה, פיות יש כמו זבל עכשיו ב-DM's Guild, בגלל שהיה מוצרי פיות גדולים לפני כמה שנים, לפני איזה שנה, שנתיים, אז לא צריך עוד. אתה לא יצליח לך, לא יהיה לך חזק, אם אתה פשוט נותן עוד ממה שכבר יש. ובנוסף, עקב כך, הוא יכול להגיד מה חדש ורצוי, איזה זווית חדשה על פיות אתה יכול לתת, איזה סוג של אולי אפילו הרחבות אתה יכול לתת. אם למשל, אתה נותן הרפתקה, והוא אומר, וואלה, מקובל ורצוי שכל הרפתקה מגיעה עם לחש חדש. אתה אומר, אוקיי, סבבה, אז אולי כדאי שאני בעצם אוסיף לחש חדש. אולי כדאי שהלחש הזה שנתתי לאורקית השמנית שתטיל שם, במקום שתטיל סתם סופת קרח, להתטיל סופת משהו אחר, וזה לחש שאני אמציא, ושמנו אותו בסוף בוטאבר, ויהיה נחמד לכולם.
ועכשיו שאמרנו את כל הדברים האלה, אני מקווה שיהיה לכם הרבה יותר קל למצוא עורך ליצירה שלכם, לעבוד איתו בצורה מסודרת, ואחרי זה להגיע למצב שבו אתם חושבים שסיימתם, אבל בעצם נכנסים לקובץ ומגלים שיש לכם עוד שני תיארות שהוא הוסיף בלילה, אחרי שכבר שילמתם לו והכל בסדר.
ועכשיו נעבור לגמדים חופרים. זהו הקטע הזה בקובץ שאתם מקשיבים לו עכשיו, שבו אורי ואני מדברים על מה עשינו בשבוע האחרון שנוגע למשחקי תפקידים. אני אתחיל בקצרה. ביום שישי עבר, מהיום שבו זה עולה כמובן, התארחתי ביחד עם אסיה גרינברג, מנחה מדופלמת מישראל, ואני מציין את זה כי זה חשוב, בערוץ גרמני של חובבי משחקים שרצו לדבר על משחקי תפקידים בישראל. כאילו הסצנה, איך בעצם מתייחסים למשחקי תפקידים בישראל, איזה משחקי תפקידים יש וכן הלאה. היה ממש נחמד, הבחור של הערוץ, אני לא רוצה לטבוח את שמו, אבל משהו כמו ינס, היה התעניין היטב, שאל שאלות טובות, היה לנו אינטראקציה מצוינת, כימיה נהדרת לכל האורך, אסיה נפלאה. אני אתן קישור בהערות של הפרק לטוויץ', אני לא יודע כמה זמן הסרטון קיים שם, זו שיחה של כשעה וחצי, דיברנו על הרבה נושאים שונים, ואני חושב שנגענו בדברים שבדרך כלל לא יוצא לי לדבר עליהם ברעיונות מהסוג הזה. בנוסף באותו שבוע היה לי יום הולדת, היום אני
בן,
תודה רבה, שנה אחת יותר משנה שעברה, וכב כך החלטתי לקנות את הפרנויה The Perfect Edition, שעכשיו בקיקסטארטר, אני אתן קישור בהערות של הפרק, זוהי המהדורה הטובה ביותר של פרנויה בהגדרה, ללא ספק. עכשיו, אני מאוד התאכזבתי מהקודמת, אפילו שכתבתי לה לאחד המוצרים שיצאו, הישג, אני חושב שעכשיו אני יכול למות בשקט, אבל החדשה, אני כך נדמה, לוקחת את הטון העיקרי שלה, ואני מתקווה גם את החוקים, ולפי קריאת התקצירים שהם חלקו, זה אכן נראה כך, ממהדורות קצת קודמות יותר, שזה פנטסטי, כי המדורה הטובה ביותר עד כה שפרנויה היא XP, שאין כדוגמתה אני חושב, כמשחק תפקידים היא פשוט מבריקה, ואני מקווה שזאת תהיה עוד יותר מושלמת. אתה יודע, כנאמה. כן, אין טובה ממנה.
כן, אין. ככה המחשב אמר, אזרח?
אמר, הורה, פקד, הצהיר, תורה.
מחזור יום נעים. ערן, אנחנו לא הקלטנו שבוע שעבר. אתה יודע למה?
למה?
כי רצינו שיהיה זמן שיעבור מאז כנס מעבר למסך, שאני אוכל להירגע, לרדת מההייפ ולהגיד, וואו, איזה כנס כיפי היה. היה הרצאות נהדרות, חלק יותר נהדרות, חלק פחות נהדרות, אבל סך הכל, מכולם קיבלנו משהו. וחלקן היו ממש 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 מעולות. אני לא אכנס לזה עכשיו, כי אני יכול לדבר על זה המון זמן, אבל אני כן רוצה להרים לאביעד, שעשה עבודה מדהימה ונהדרת בלהקים את הכנס הזה, ומקים את הכנס הזה כל שנה.
יהיה לזה וידאו? מישהו הקליט?
הוקלט, יעלה מתישהו, כן.
איזה יופי, פנטסטי. אגב, אסיה הייתה גם שם.
כן, כן. הרצאה מאוד מאוד מעניינת על ההבדלים בין הרצה עבור קהל, והרצה לא עבור קהל במשחק ביתי.
כי המנחה של הפודקאסט מביכים ודרקונים.
כן, מעניין, מעניין לשמוע, מעניין לראות. בכלל, העובדה שיש כנס שהוא מיועד למנחים, ולתיאוריה של משחקי תפקידים, ושהוא מכיל כל כך הרבה מידע פרקטי, שאתה יכול פשוט לקחת הרצאה, ואיך שאתה הולך להריץ את המשחק שלך, לקבל ערך מוסף, זה משהו מדהים בעיניי, זה פנומנלי. היה שם איזה 80 איש, ממש ממש מוצלח וכיפי. אבל מלבד זה אין לי זמן, אין לי זמן לכלום, וזה מאוד מתסכל אותי, כי אני כבר שבוע וחצי, רוצה לכתוב משחק אימה סוריאליסטית של עובדי טוויטר שנעולים במפקדה שלהם, ואני כל פעם מוסיף לזה עוד פרטים בגוגל קיפ שלי, של איך זה עובד, אבל אין לי זמן לפתח את זה, וזה חבל, 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 כן.
פעם כשהייתי בטיסה במטוס, אני חושב בזמן הקורונה, כשטסתי לישראל בפעם האחת בקורונה, ראיתי את טרמינטור האחרון, שהוא סבבה של סרט, ואני חושב שעלה לי רעיון תוך כדי אז, לאיך לעשות משחק Powered by the Apocalypse של טרמינטור, וכתבתי כמה דברים, רעיונות ממש טובים, ומאז עוד לא ישבתי לפתח את זה.
אין זמן, אין זמן.
אני חושב שיש זמן, אני חושב שלא בא לי. טוב, נמשיך, חדשות ועדכונים. אין כלום, יש רק קצת. Level Up הוא הניסיון של EN World, פורום והוצאה לאור של משחק התפקידים, שבין היתר עשו גם את Zeitgeist, המערכה הטובה ביותר שיצאה אי פעם במשחק התפקידים לטעמי כרגע, ושאני מריץ אותה כבר שנתיים ואמשיך להריץ עוד שנה, והיא פשוט יוצאת מן הכלל נפלאה. אז Level Up הוא הניסיון שלהם להמיר את מוד 5 לקצת מוד 5.5 כזה, לשדרג אותו מכל בחינה, החל מפשוט לעבור על כל המקצועות ולעשות אותם מחדש, דרך להוסיף אלמנטים כמו איזשהו בונוס שהוא באמצע הדרך בין בלי בונוס לבין לקבל אדוונטג', וכלה בלהוסיף אלמנט מכני שלם למסעות ולאתגרים פיזיים שהם לא קרבות, ולהתמודדות עם סביבה, עם מכניקות שהופכות את הסייר לדמות בעלת משמעות, ונותנת לכל המקצועות סוג חדש של פעילויות חוץ קרביות שהם יכולים לעשות. רק דברים טובים יש להגיד עליו. כל ה-PDFים שלו, שיצאו לו כמובן שלושה עיקרים כאלה, זה לא בדיוק שחקן, מנחה ומפלצות, אבל הם כן מרכזים פשוט את כל התוכן כולו, זה יותר כמו החוקים, האוצרות והסכנות והמפלצות, כולו עכשיו ב-$25 דולר בלבד ל-PDFים, בבנדל אוף הולדינג. אם אתם לא קונים את זה, אתם הפסדתם, ואני אומר את זה בתור מי שלא עומד לשחק עוד מוד 5 אחרי שמסיים זיידגייסט כנראה, כי זה פשוט, אני חושב, די תענוג. אם אי פעם תרצו לשחק מוד 5 חכם יותר, אני אגיד את זה, רחב יותר באפשרויות, ועם יותר עושר מכל בחינה.
מעניין יותר.
ללא ספק. Level Up זו הדרך ללכת. זהו. אני לא חושב שאין עוד חדשות מעבר לזה. עקב כך, אני מאמין שעם סיומנו יש רק דבר אחד אחרון להגיד לכולם בבית, חוץ מכמובן,
להתראות!
האזנתם לעל כתפי גמדים, המשותף ברישיון ניחוס שיתוף זהה Creative Commons 4. האתר שלנו הוא בדוורפס.org.il, וניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק ובטוויטר. מנגינת הפתיחה, הסיום וקטעי האמצע הם בהלחנת צמד הקלישאות.